אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, טל בלילה, סצנה תרבות רדיופונית עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
לילה טוב טל.
לא היה סטגדה גדם.
לא, 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 אנחנו בתוכנית רצינית, יש לנו פה את הבוס, לא?
תראה איך התכנסת.
באמת?
וואי.
לא, אני מכבד פה, מה לעשות, the big boss כאן, אנחנו צריכים להתנהג בהתאם, לא? אני אנסה לשמור על
איזה... הנטייה הזאת לטקסט הלא מותאם.
רק להגיד שבוס זה מילה קשה.
לילה טוב.
לילה טוב.
נורא תגניה, לסאונד, אמא קליין. יש לנו היום פה אורח שפתאום ככה שמעו אותו בהבלכה, כי הוא התפרץ, אבל כמו שאמרת, אי אפשר להגיד לו כלום, כי זה שלא הכל.
אני יכול בתכלס, אבל אני מקווה, אתה יודע.
תכלס הוא לא מקבל משכורת.
בדיוק, אז לי מותר. לי מותר, זה כל היופי פה.
טוב, אז מה נעשה? אז נגיד לילה טוב לאבי מגן, כי הוא כבר מדבר.
נגיד לילה טוב.
האמת שהתאפקתי.
נכון, לא התאפקת.
לא, לא, הוא גם... בניגוד לאחרים, אתה אומר, יש לך 10 דקות, הם בדרך כלל יושבים מונחים, הוא כבר עם האוזניות, אתה רואה אותו מוכן עם המיקרופון, מכוון לעצמו את המיקרופון.
הגיע גם שנייה לפני כמו דיבה אמיתית.
דרוך.
אז טוב, בסדר, תכף אנחנו גם נגיע לדברים יותר כבדים, נצא פה למסע שהוא קצת אחר, כי הזמנו את עמי על הרומן שהוא כתב, ולא על זה שהוא מנהל פה את הכפר. אבל מה שלומך? היית... די בשפף בשבוע שעבר.
כן, האמת שכן.
יצאת קצת מהדקה?
לגמרי, כן.
התאוששת?
נראה לי יום אחרי זה כבר קמתי כמו שצריך.
וחולי וזה, אמרת צינון גם היה.
זה השילוב של כמה דברים ביחד. מצב עם בריאות, עם...
קוויץ'.
הכל ביחד עם המדינה.
כן.
אז אני מרשה לעצמי, אתה יודעת, לקחת את זה, וכמו שאני זה אני, אז אני... קיצוני עד הסוף, אין לי כל כך באמצע הרבה פעמים.
אז באיזה קצה אנחנו עכשיו?
לא, עכשיו אנחנו ברגיל, בשוטף.
אז שזה קול.
כן, כאילו שום דבר לא באמת.
חזרת לבועה לזון והכל בסדר.
כן, כן, אפילו נהנה ממנה קצת. כאילו משתדל, אין עוד מהבועה שלי.
כן. מי היה מאמין שכבר יותר משנה, יש לנו קושי עם המילה להנות.
כן.
אין באמת, זה תמיד, זה עם...
אתה כאילו מתנצל על זה שאתה, אתה צריך להתנצל על זה שכיף לך, או שאתה מחייך באמת... ואומר, וואלה, היה לי טוב, אני כאילו, כיף לי.
אני תוהה באמת, אני לא יודעת מתי כל הדבר הזה יסתיים, אבל לכשה.
לכשה. כבר,
אם נזכה, השאריות של החשיבה הפסיכולוגית, של האינוחות, של, כן. של עוד המון המון דברים שישארו לנו leftovers בהתנהגות שלנו, עוד הרבה הרבה אחר
זה,
כך.
כן, זה מחקרים, ואין ספק שזה ייגרר להרבה, והגלים של הגלים של גלים אחרי זה, את יודעת, בגל משני וגל אחריו, ישפיעו על הרבה הרבה אנשים. שאלה, מתי הם הסכימו לשחרר
את זה? כמו ניצולים בעצם באיזשהו מקום.
לגמרי.
לסיפטומים...
ללא ספק. ללא ספק. אבל בסדר. הייתי בשישי שבת במצדה.
נכון.
עשיתי טיול הורים בנים, הורים וילדים.
כן.
שהמועצה ארגנה.
בר מצווה.
בר מצווה, כן.
בר מצווה, בת מצווה.
כן, זה כאילו באזור זה נקרא כאילו שבני מצווה או שנת משימות. במושבים הוציאו...
אבל עשיתם את זה קצת שונה מאיתנו, זאת אומרת, זה יומיים היה.
אני לא הייתי בפעמים הקודמות. הילדה הגדולה שלי עשתה את זה לבד, אם לא היה שם רק הורים מלווים.
נכון. אז פה כל ההורים חייבים היו להיות?
כן, הילד לא יכול לבוא בלי הורים מלווה. עכשיו, כל העניין, עכשיו זה כאילו ארגון שנקרא ביג,
אוקיי.
שזה שילוב של בי גדול ובי יוד גימל וכן הלאה וכן הלאה, זה הכל מאוד מורגן, יש להם מדריכים מכל מיני מקומות בארץ שמגיעים, עם המון 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 הפעלות, כאילו מההתחלה ממש, בעצירה הראשונה הכל ברמת הפעלות, מחלקים אותך לקבוצות, קבוצה התחלקה בעצם לפי האוטובוס שלנו, שהיינו בית חירות חופית ובית ינאי, זה האוטובוס שלנו, היו 5 אוטובוסים,
אוקיי.
כאילו ויטקין עם ביטן, בית הלוי היו, בית יצחק.
מתעמק חפר כזה.
ממש.
תגיד, והגעתם למצדה, ראיתם את החיזיון האורקולי?
לא.
די.
ראינו את השקיעה, את הזריחה.
נו, ולא ראיתם את החיזיון לפני זה? בשלוש?
לא, לא עשו לנו את זה.
וואי, תקשיב, זה עוצמתי. עשו את זה, זה מאוד חדיש עכשיו, וזה עוצמתי.
אז לא, לא עשינו, ישנו...
אפילו אני נשאבתי לזה.
עשו המון פעילויות. עכשיו, זה כאילו היה, את יודעת, בפעילות, ואז עושים מעגל, ואז מדברים על זה, ואז משתפים, ואז עוד פעילות, ואז עוד פעם משתפים, ועוד זה, ובואו נדבר, ובואו נסביר.
איך אתם... בלי החיזיון, אני לא יודעת.
רגע, ואז היה גם, כאילו, עוד נסיעה, עוד עצירה, עוד פעילות, עוד שיתופים, עוד פעילות, עוד זה, עוד זה, ואז הגענו שם, תבנו את האוהלים, ואז פיצלו אותנו. כל הילדים לקחו אותם לפעילות, וכל ההורים לקחו, עכשיו גם ההורים לפי קבוצות, זאת אומרת שהיינו משהו כמו 25 הורים, במעגל, ואז מתחילים לדבר, ובואו תעשו ככה לילד, ובואו תכתבו מכתב, ובואו תכינו איזה משהו לתת למתנה. ואז אמרו, טוב, בוא נשאר, תשבו, וכל אחד יגיד את השם, ואת השם של ההורים שלו, ויגיד...
אין לו נטייה לקצר.
לא, עכשיו להתחיל לכתוב.
עכשיו, כדי שתבין, הם עושים את
הדבר. שרינג, בכלל, כל השרינג.
זהו, עכשיו, בקטע הזה איבדתי את זה.
כמה אמהות וכמה אבות היו, מעניין, באחוזים?
אני לא, דווקא קצת יותר אבות, אבל בוא נגיד 60% נראה לי אבות.
יפה.
40% אמהות.
בהכרח מי שבן היה עם אבא ומי שבת עם אמא?
לא, לא, ממש לא. המלא הורים ואבות ובנות ו...
מדליק.
אמהות ובנים.
אז מה הפאנץ' צ'יצ'ו? איפה ההתרגשות?
לא היה התרגשות, כי בסוף, בשיתוף אני איבדתי את זה והתחלתי לקום וללכת ככה על החורה קדימה מאחורת שהגיעו אליי.
אז עשית בעיות והצגת לקבוצה?
כן, כן. גם שיקרתי בראשון, כמו, תגיד מי ההורים שלך ומה לקחתם, אני אמרתי, אני יתום. אני לא מכיר את ההורים שלי. ואז כולם התחילו לצחוק, אז אמרתי, טוב, כבר סוף אתם צוחקים, כי זה רציני מדי ויותר מדי רקשות. ואמרתי, אני גם מוצף מכל השיתוף פה, בא לקנות מכנסיים ורודים קצרים וקורקינט ולנסוע במושב ככה. אני לא יודע מה אתם עושים לי כאן, כאילו, אני לא יודע מה קורה. באמת. עכשיו גם לא ישן, עכשיו זה היה היום הראשון, ואז אני צריכים לישון, עכשיו לא ישנתי כל הלילה בכלל, ישנתי רבע שעה.
איפה ישנים? בחוץ?
באויל. לא היה לי נוח, גם ישנתי באיזה מדרון, לא ישנתי, יראו אותנו בארבע בבוקר, ואת תתחילו לטפס. עכשיו, שאני לא ישן, ומהירים אותי בשעות כאלה, אז אני גרמפי, אז אני אובר טרחן, וכל ה... אני רק איתרתי, אבל הדבר הנראה לי הטוב שהיה, שבגלל שאמרתי, מה, עוד פעם אתם רוצים מעגל לשיתוף, עוד מה קורה פה,
אז... מציסן.
הם היו אמורים להוציא אותנו ב-12 חזרה, יצאנו ב-10:30, ויש סיכוי שזה בזכותי. כי כאילו, כי הם היו מאוד מאוד בזמנים, וקראתי את הזה שלהם, והם אמרו 12.
מסקנה, היה צריך להישאר בקונסטף של הרב קוסטולוביץ', כי זה היה פשוט מדהים.
כן, אבל עדיין, אבל עדיין היה כיף, עדיין...
24 שעות ללא שינה.
כן,
זה היה באמת כן. מאמץ פיזי, נפשי ו...
אבל היה חוויה מעניינת והכיף, והכיף להיות עם הילד באיזושהי צורה ובצדה היא מדהימה.
7 דקות אתה כבר מדבר על זה.
וואלה, אבל מה שכן עצוב היה לראות זה את ים המלח.
כן.
שאתה עומד שם למעלה.
זיהית אותו?
אני יודע, זה קטע, כי אתה גם מסתכל על הצד הימני ואתה רואה ממש את כל...
זה מרביצת המלח.
לגמרי, זה
נורא,
פשוט...
נורא, זה נורא.
ואתה מסתכל, אתה אומר, וואו, כאילו, וואו.
נכון.
וכאילו, וענה...
מוות. ואת,
לא, ואתה כן, ואתה גם אומר, וואלה, אני מאוד זקן, כי אני זוכר את ה... שזה היה ים. אז כמה שנים עברו בשבילי שזה התייבש, זה כאילו, וואו. אבל היה חוויה מעניינת.
אז אני צריכה להרגיש לו בנוח שלקחתי בקבוק של מי ים המלח הביתה.
כן, האמת שכן.
אבל בקבוק קטן.
אז זה בסדר.
טוב.
זה תופס.
לא יכולתי לוותר על המים.
אני יכול להבין אותך.
כן, זה היה לי קצר. לא.
נראה אותך לוקחת בולען.
עד שכבר נסעתי לים המלח, זה היה בדיוק ביום שהיה מחבלים שם.
וואלה.
עד שכבר נסעתי.
אז היא לא הספיקה למלא את הבקבוק עד הסוף, כי היא מיירה.
ואז תכף אמרו שצריך לעוף משם.
אז אני רואה את טל עם הבוץ על הפנים רצה.
לא, אני לא עשו את הסרך הזה.
וואלה, למה?
לא, אני זוכרת היום שאימא שלי פעם הביאה לנו בוץ כזה, שעוד היינו ילדים.
למה, תזרמי, טל?
איזה תזרמי? זה סרך של נבלות.
זה מסריח, כן.
לא, זה גם, זה מזכיר ישר את, אתה יודע, זה תרנגולת שהתפגרה שם בחצר, זה לא בא לי טוב.
לא, אני דווקא.
לא.
אני מסתדר עם זה.
אז תגיד, אני צריכה להתאושש רגע, אני באמת כל מה שהכנתי לרבע שעה הזאת עכשיו...
יש לי גם עוד... היה לי גם עוד איזה משהו השבוע שהזכיר לי סיפור ישן.
קצר?
יחסית.
נו, נראה.
אני לא חייב לספר, את יכולה על זה, את רוצה לדבר.
לא, ירקת עם המצדה.
לא, אבל אתה עצי מונולוג.
כי זה היה מונולוג של...
כי בדרך כלל את במונולוגים.
ידעתי שאתה תגיד.
את הרמת לי. את הרמת עכשיו שאני... נכון, נירימה?
כן, לגמרי.
כי בדרך כלל...
ספר.
את גם משכת, גם ביקשת והתלוננת.
בדיוק, נכון?
אתה לא יכול עכשיו לשתף פעולה עם הדבר הזה.
למה לא?
כי הוא עכשיו עוד לא הגיע הזמן שלו.
אני חושב שהוא אובייקטיבי מהצד וקולט בדיוק את הסיטואציה. עכשיו מדובר גם בן אדם תואר שני.
עד שאני לא אתכנן.
בהוראה, מבין את הסיטואציה, יודע לקרוא את המטה. בסדר, אני לא חייב לספר, בוא נשמע שיר.
תספר את הסיפור כבר.
טוב.
נו, מה היה השבוע?
השבוע, זוכרת, מכירה את הפרק בסיינפלד שקרמר איך שהוא נכנס לזה פגישה, שהוא בכלל לא אמור להיות. קיצר, הלכתי, הייתי באיזשהו מקום, שבמקרה החברה והמשרדים והמחסנים של גיסי נמצאים שם, ולא הייתי שם בחיים, אמרתי, יאללה, אני אעשה לא הפתעה, אני אופיע. והגעתי לשם, הייתי באיזשהו מקום שהיה סגור, היה לי איזה שעה. אז אמרתי, יאללה, הוא קרוב. אני מגיע, אני מכנה בחנייה, ואז אני מתקרב לדלת, וזה משרד, כאילו זה בניין ענק, כל הבניין שלהם, וזה דלתות שאתה לא יכול להיכנס, אתה צריך זמזם, מזמין אותך כל... איך שאני מתקרב לדלת, פותחים את הדלת, ואז זה יופי שבאת, אהלן, מה נשמע? אני עושה להם מצוין, יאללה, אז בואו נעלה למשרד, לפגישה, אני עושה להם מעולה, בואו, כאילו שני חבר'ה, לוחצים ידיים והכל, ואז אנחנו נכנסים למעלית. עכשיו, אני מבין שאני, הם חושבים שאני מישהו אחר, אבל אני כבר בתוך הדמות.
אתה כבר זורם.
אתה כבר באמת לדעת גם מי אתה.
כן, אז אני כאילו נכנס למעלית איתם, ואנחנו מתחילים עם זה, ואז כאילו, איך שהדלת נסגרת, אני עוצר אותו ברגע, אני אומר, שיוא, אני חושב שהתבלבלתם, אני לא בתחס בשחיקיתם, אני מבין מה קורה פה, אבל עכשיו התחלנו לקרוא מצחוק והכל, ואז אמרתי למי אני מגיע, זה מלו, והם חזרו במעלית כדי לפגוש את הבחור. ופשוט עשה סיטואציה שהם בדיוק התקשרו אליו, והוא מסביר להם איפה הוא, והוא מתקרב לדלת, ועושים, אנחנו רואים אותך, מתקרב לדלת עם טלפון, אז פתחנו, היינו בטוחים שזה אתה. סוג של צירוף מקרים. שזה הזכיר לי שהופעתי פעם אצל חבר בבית, ברמת גן.
נהיה לי חם, כן.
באתי אליו לרמת גן, הוא גר בנהריה, נולד להם ילד, הילד היה בן 4 חודשים. הם באו לבקר את אח של אשתו. בתל אביב. אני אמרתי, אם אני מגיע, הייתי סטודנט, היה לי מעין תיק צד כזה שאני סחב על הצד. נתנו לי את הכתובת, אני מגיע, אני דופק בדלת, פותחים את הדלת, אמא שלו, אמא שלה, והאח, מה, אז יופי שהגעת, כנס מהר. סוגרים את הדלת, טוב, הוא בפנים, זה יש לו חום והכל, וחייבים את זה. עכשיו, אני מבין שהילד חולה, הם במקלחת שוטפים אותו, והזמינו רופא. אז אני בתוך הדמות בשנייה. מעולה, כמה חום, עכשיו אני מניח את התיק, כמה חום יש לו, כמה זמן כבר חום, מה הוא עכשיו המקרה, עכשיו אני בתוך הדמות, היא כבר נכנסת, אומרת להם, הרופא הגיע, וסוגרת את הדלת, ואני ממשיך לשאול שאלות, ואז חבר שלי יוצא החוצה, כאילו לפגוש את הרופא וקולט אותי, הוא קלט, הוא הבין את הסיטואציה, נקרא מצחוק.
הילד עברי לגמרי.
כן, כן, הילד בריא.
אמר עם רופא כזה, עדיף לו.
בדיוק. עכשיו אפשר את השיר המרים?
יש לי עוד סיפור.
לא.
סתם, ברור שלא.
כי היום אנחנו עם סיפור, עם רומן, לא שאתה כתבת. לא שאתה, כי אתה עוד לא סיימת את שלך. את יומני ניו יורק.
הוא בתהליכים היום.
בסדר, גם תכף תשמע כמה שנים לקח לעמי, אז אתה תבין.
הקיצר, בוא נכניס את השיר, Lovely Day.
Lovely Day, בוא נשמע.
קצת גרובי, כיפי, מלא איזה, מלא כיף, מלא כאילו חיוך.
בוא ננסה, ניתן לזה קצת אסקפיזם.
אופה.
חכו שתשמעו את השיר השני שאני בחרתי.
אופה.
Just one look at you. And And I know it's gonna be a lovely day. Sunlight hurts my eyes, and something without warning love bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be
נחמד, נכון?
כן, אבל אני אגיד לך, השיר הזה, מרוב שהוא כל כך, אתה יודע, כן. אז אי אפשר, אתה לא יכול לשמוע אותו עד הסוף, אתה ממצא רגע, אתה כבר אתה באיזשהו שלב.
בגלל שהוא השיר שלי.
זה lovely day, lovely day. נו,
בגלל שהוא השיר שלי, קטעת אותו לקראת את הסוף.
נכון, אני לא אשתף
עם זה. בעיקרון, אפשר להגיד שסיימתי את
ה... אני לא
אשתף את פעולה עם זה. סיימתי...
גם לקחת רבע שעה, גם משך עם שיר.
כן. לא, די סיימתי את חלקי בתוכנית, רק שתדע.
שאלות לעם יצלי, מה אתה עושה?
גדול אם די סיימתי את חלקי בתוכנית, מרגע זה זה אתה וטל.
תמיד יכול להיות צופה פעיל.
זה מה שיקרה.
יש לי משפט בשבילך.
אבל תקשיב, אבל חשבת את זה מראש. באתי לשחד אותך. הבאתי רק שתיים.
אבל זה עושה רעש, אני לא רוצה.
לא, לא.
זה עושה אבל רעש, אתה לא יכול.
הבאתי בכל מקרה שניים.
בסדר, אוקיי.
אני מת על
הדלישס. יש לי משפט. יפה להגיד לך, הוא אמנם בקשר אחר, אבל הוא מתאים לי גם פה. מעולם המרחק בין צדק לחוכמה לא היה רחוק יותר. לא חשבת שאני אקח את זה בקונוטציה הזאת. כתב עמי מגן, האמת, ערב טוב, לילה טוב, עמי.
ערב טוב.
שעמי הוא קודם כל, בריאה שלי, הוא משורר, אוקיי? אני רגילה שהוא כותב שירים. שיר לשבת, שיר לחג, שיר ל...
שיר על המצב.
על המצב, שיר על, על, על עצב, על גאולה, שירים. אז אמרתי, רגע, אני רוצה בכלל להתחיל בשיר, אז הלכתי לפשפש, ואז ראיתי את המשפט הזה. וקלטתי שהמשפט הזה הוא בכלל ביולי 23. זאת אומרת שאתה בכלל לא תיארת לעצמך עד כמה הצדק...
בן,
כן, מילה. גם הוא. זה שאנחנו מתקדשים ועושים שטויות,
זה שאנחנו נראים חובבנים ומתנהגים כמו זה.
אין לא, 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 אנחנו פה. אז זהו, אז פתאום אמרתי, רגע, זה כל כך נבואי רע, זאת אומרת, בטח לא תיארת לעצמך עד לאן אנחנו נלך עם המשפט הזה, וזה מצמרר. אז פתאום אמרתי, מכל השירים דווקא בא לי היה להתחיל עם המשפט הזה. ומכיוון שאמרנו שהפעם אנחנו מדברים על הרומן שלך ועל המסע לרומן המאוד מאוד מאוד טעון שנקרא תמאה, אז בכלל רציתי לשאול אותך, יש לי מלא שאלות וראיתי שהם פשוט, הם הן מתפצלות להמון המון כיוונים, אז יהיה כזה כמו און אנוף כזה, כי זה לא יהיה כרונולוגי. איך בכלל מגיע רעיון, כי זה, אם אני מבינה נכון, 10 שנים, ואחר כך נדבר גם על מה זה לכתוב בכאלה 10 שנים שעברנו פה, וואו. איך מגיע רעיון פתאום מכתיבה קצרה, מה שנקרא, מפואמות, לרומן, שזה סגנון אחר לגמרי, עם אתגרים שונים לגמרי בכתיבה.
טוב, קודם כל זה, מאה שאני לפחות זוכר את עצמי בחיים הבוגרים, אז אני מאוד אוהב לכתוב. בדרך כלל אני, כמו שאת אומרת, כותב שירים, כותב סיפורים קצרים, תורי דעה, נאומים, דברים שאני מאוד מתחבר אליהם. לא חשבתי שאני אלך לכיוון של ספר, ובטח 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 לא סיפורת, פרוזה, רומן. אם כבר היית אומרת לי לפני עשור, אתה תכתוב ספר, הייתי אומר, בסדר, בטח על חינוך, אני אוציא ספר עם... ייקח כמה היגדים, כמה דברים, כמה משפטים, כמה מאות עם חניכים, אני אמכור את זה בכל הכפרי נוער והבתי ספר, נעשה קצת כסף ואיזה... כמו...
איזה כסף.
אז איך באמת הגעת
ל... אבל זה לא... זה הגעתי ממש, אני חושב, במקרה, עשיתי קורס בתואר שני בנושא בנאליות של רוע, שהמושג הזה תפס אותי...
שזה מושג מצמרר כשלעצמו.
תפס אותי מאוד חזק. זאת אומרת, המושג הזה...
כי הוא מפחיד.
המושג הזה מלווה אותי... המון 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 שנים, מאז שהכרתי אותו בקורס אצל פרופסור רוטלין, כמובן בקונוטציה של חנה ארנד, במשפט אייכמן, והמשפט הזה תפס אותי, הבדל בין רוע לבין בנאליות של רוע, הבדל בין רוע שהוא אירוע נקודתי של מבצע וקורבן, לבנאליות של רוע, של רוע שחוזר על עצמו, שהדבר שאנחנו צריכים זה עומדים מהצד, ואמרתי, כולם לוקחים את זה למקום של השואה, אבל החיים שלנו מלאים בבנאליות של רוע, ובעבודת...
ובעומדים מהצד, זה משהו מזעזע.
עומדים מהצד, הבנליות של הרוע, נכון? ואז כשנדרשנו לעשות עבודת סמינריון על, על, על נושא אחר שהוא לא השואה, אבל ממחיש, במקרה נתקלתי בכתבה בנושא של סחר נשים בישראל, אחרי שישבתי מול הטלוויזיה וראיתי את זה, אמרתי, אין מצב. אין מצב שבמדינת ישראל, ונכון, לפני 10.5 היינו גם בין המדינות המובילות, בנושא, אין מצב שהדבר הזה הוא ככה, ולאט לאט התחלתי לקרוא יותר ולהיחשף יותר לנושא ולחפור יותר ולחפש ולראות פרוטוקולים, ואמרתי, טוב, יש פה משהו שצריך לדבר אותו, לכתוב אותו. התחלתי לכתוב פרק ראשון ונעצרתי לכמה זמן, והתחלתי לבנות העלילה בראש וכתבתי עוד איזה פרק ונעצרתי, ו בערך שנה אחר כך הכרתי גם את אדר פרנקו, ואני זוכר באיזה שיח גם היא אמרה שזה הדוקטורט שלה בנושא, והמשכתי לקרוא את הדברים, ומפה כבר הבשילה הספר. ולשאלה שלך, איך כותבים ספר לאורך 10 שנים? זה קשה.
זה קשה כי זה קשה, מאוד ארוך.
מאוד ארוך, לחזור. מאוד קשה, פשוט כל כך הרבה דברים עברתי, גם ברמה האישית, גם ברמה המקצועית.
גם ברמת המדינה.
גם ברמת המדינה.
אתה מרגיש שזה, הרי, once בראת את שתי הדמויות שלך, הם איתך, ואתה מחליט שהם איתך, אז הם איתך. אתה מרגיש שהם השתנו איתך ב10 שנים האלה, כתוצאה מדברים?
אני חושב שבעיקר הדמות של יאיר, כן, הוא התבגר, הדמות התבגרה יחד איתי. הוא היה מאוד מצומצם, נראה לי, בהתחלה, וכל מה שעברנו פה, גם בעשור האחרון, אבל בדגש, השנה וחצי האחרונות, דמות של קצין בצנחנים, שמאבד רגל בפעילות, ומתעסק בשאלות של אינטימיות. זה שאלות שאנחנו הולכים להתעסק איתם. אנחנו הולכים להתמודד, יש לנו פה אלפים שמתמודדים.
זה הזכיר לי גם קצת את, אתם זוכרים את לא שם זין? את הסרט?
כן, ברור.
בכלל, אחד משלנו, וכל הסרטים שהיו אז, כתוצאה מלבנון. פתאום אני חושבת מה, איזה גל יבוא עכשיו.
אני אומר, הספר כאילו בא לדבר בכלל על סיפור של סחר נשים בישראל, ויכול להיות בלי התכוון. בלי להתכוון, פתאום הוא נוגע על דברים כל כך אקטואליים של התמודדות, דברים נוספים שמעבר לסך האנשים בישראל, שאני חושב שזה גם שעושה את הספר קצת קשה לקריאה בתקופה הזאת.
אז תן לנו רגע, כדי שאני אוכל לשאול אותך משהו על יאיר, אני רוצה רגע אחד איזשהו תקציר קטן, על מה הסיפור בעצם.
אז הסיפור הוא על נערה יהודיה מאוקראינה, שהבית מתפרק, והיא נשארת קטיה, והיא נשארת עם אמא שלה. ושהיא מתבגרת, אז באמת היא מבינה שהיא צריכה גם לעזור בבית, ויוצאת ללימודים בבית ספר לאחיות, ובבית תמיד דיברו על ארץ הקודש, דרך אגב, זה היה השם הראשון של הספר, ארץ הקודש. אגר, מי שעשתה את היחה הספרותית אמרה לי, ימים.
פחות.
ארץ הקודש פחות, כן, כן, פחות.
בקונוטציות.
קונוטציות.
זה קשוח מדי.
כן, קשוח, יש אנשים ש...
גם אנטיגוניזם
קצת. יש אחר כך איזה סיפור על משהו בתודות שרשמתי בסוף, אפרופו אנטיגוניזם, ואז החלפנו באמת לתמאה, והיא...
מקבלת הצעה בישראל, עבודה
כ... אמא שלה רואה מודעה שדרושות אחרות בארץ ישראל, והיא נענית למודעה, ו... כל נראה ככה...
ציוני.
כן, טוב ויפה, וזה באמת מה שהיא חשבה, ואז מהר מאוד היא מגלה שהיא נופלת לרשת של סחר נשים בישראל, ואני מזכיר עוד הפעם הדברים מבוססים לדויות של נשים. כל הסיפור הוא אמנם פרי הדמיון, אבל מבוסס על, על, על הדויות של מקרים ש...
זה השתפר דרך אגב היום?
כן, השתפר. השתפר בעיקר כי סגרו את הגבול ממצרים, אז יותר קשה, אז ההבחות הן מקומות יותר קטנות, אבל עדיין... מה שאנשים עוברות, הם מאוד מאוד דומה. פשוט הסצנה של מעבר הגבול במצרים, היא סצנה מאוד 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 קשה לקריאה. ובמקביל, בחור ישראלי, צבר ממושב לימן, יאיר, גדל וקצין בצנחנים, כל החיים חי חיי משמעות, בחור יפה שהבנות רוצות אותו, ומייצר את הקשרים, ומאבד רגל בפעילות מבצעית בלבנון, ומתמודד עם שאלות של ערך עצמי, דימוי עצמי, משמעות, אינטימיות, מגע. שאלות שאנחנו לא תמיד, זה עולה לנו בראש כשאנחנו רואים אנשים שסוחבים איתם פציעה כזאת או אחרת, ואז בערב אחד, אחרי ערב עם, עם ידידה שלא כל כך צלח, הוא מוצא את עצמו אצלה בדירה, אצל קטיה בדירה. ספק כועס על עצמו שהגיע לשם, ספק מוצא משמעות, ספק מתאהב. הוא מחליט שהוא צריך לפגוש אותה עוד הפעם, ואז הוא מחליט שהוא לוקח משימת חיים להוציא אותה משם.
אנחנו לא נגיד את הסוף, לא, כי לא אנחנו רוצים שיקראו
כן,
את הספר.
כן, רוצים שיקראו את הספר.
אז אני, תראה, יש לי שאלה, תגיד, אם מתאים לך, תענה, אם לא, לא. הבחירה בו, זה משהו כי זה מוכר לך מבית או מהחינוך שלך, דווקא בדמות הזאת של הלוחם, והדמות של הנכה, והדמות של הצב, זאת אומרת, כי הרי היא זה ברור לי,
כן.
איך היא נולדה. היא בטח נולדה קודם היא נולדה.
נכון, קודם היא נולדה.
הוא גם אמר מה כתבה.
כן,
כן זה, אין, ברור, זה ברור
היא נולדה,
לי.
היא נולדה
כן.
קודם.
אבל אני דווקא אני... הוא הרי זה יכולה להיות... כל מיני דמויות ש...
מי שמכיר אותי וגדל איתי, בכל הילדות בעקב, לא סתם לקחתי לימן, וחלק מהעסקורים בתוך הספר, יודע לזהות את הנקודות הקטנות גם מתוך המשפחה, וגם הקווים המקבילים.
כי זה היה לך יותר קל להבין אותו, יותר קל לך, כי זה טבעי לך.
כן, גם הספר כתוב בגוף ראשון. אז החלק שלו הרבה יותר זרם, החלק שלה יותר קשה.
לכתוב
אישה בגוף ראשון, ילדה, נערה, אישה בגוף ראשון, זה היה הרבה יותר קשה. אבל כן, היה לי הרבה יותר קל. הוא בעצם, הוא די עזר לי בספר הזה. שיזרום לי. היה לו תפקיד מאוד משמעותי להיר בתוך הספר. ובאמת יש פה המון המון עסקורים, גם של תמונות, גם של שירים, גם של סיטואציות, שהם דברים שהם מאוד קרובים אליי. גם מהחיים.
אז, ואז בעצם יכולת להכיל ולהבין.
כן.
אתה מרגיש שאתה, בעקבות הכתיבה, אתה מרגיש קצת יותר מה עובר עלינו, הנשים בכללי, בתפיסה שלנו שהיא קשה מראש?
כן, כן, חד משמעית. בהתחלה, שככה ספר היה גם לקראת הסוף, ואמרתי, טוב, זה ספר שצריך להגיע לארגוני נשים, ונשים צריכות לקרוא אותו, סליחה. והיום אני אומר שספר חובה, ספר חובה, אמנם אני לא מכתיב, אבל ספר חובה לגברים.
אני גם חושבת.
ואני חושב שזה גם ספר חובה לגברים צעירים, בשנות ה-20. כי אנחנו יודעים סיבות רווקים, וצחוקים של גברים, וסיטואציות כאלו ואחרות.
דוגמאות מלמעלה שאנחנו רואים בנמשל.
כאילו מצד אחד יש את המצד, אבל המודעות היא בהרבה מעבר, כמו שאתה אומר לפני עשור, מודעות השתנתה לגמרי, גם אצל גברים ובעקבות.
זה עדיין.
המיטו מן הסתם גם עשה את האפקט ועשה.
ואל תשכח אבל שעכשיו זאת אומרת, המצוקה של יאיר תחזור ויחזרו איתה גם פתרונות
כאלה. לא, אבל אני אומר אפילו עוד לפני זה. זה, אתה יודע, זה לאו דווקא חייב ליפול אפילו גם בנושא של זאת. אני בהתחלה כתבתי במשפט, בזה של הספר למען חברה אנושית טובה יותר, בהתחלה רציתי לרשום, מוקדש לכל מי שאי פעם לקחו ממנה משהו בכוח. אבל הרגשתי שאני לא יכול לרשום את זה, כי אין לי באמת מנדט לרשום את זה.
נכון.
אין לי מנדט, זה לא פייר לעשות את זה.
כן.
אבל
אבל אתה מסתכל על זה בתור...
נכון, כי זה קצת מלמעלה, המשפט הזה.
כן, הוא לא, אבל באמת, הנושא
שפעמים... קצת הצרתי פשוט, המשפט הזה.
לא, גם באמת שאנחנו לפעמים כגברים, לפעמים מרשים לעצמנו, לא בכוונה. לא בכוונה.
בוודאות.
לקחת בסיטואציות כאלו ואחרות. אני אומר עוד פעם, אפילו אנחנו כבני נוער, אני זוכר לעשות כל מיני סיטואציות שלנו כילדים, וכל מיני אירועים, סיטואציות. זה לא כאילו ילדים רעים.
כי דברים לא נורמליים, היו טבעיים. לא ידענו.
כן.
גם אנחנו על עצמנו לא ידענו שאנחנו עוברות משהו שהוא לא בסדר, הרבה פעמים.
הטבע לפעמים...
כי אם הנורמה היא אחרת, אז אתה לא יודע.
אני מזכיר לכם שאני שם רגע סחר בנשים בצד, בסדר?
שזה הכי קיצור.
אבל לא, כן, אבל זנות זה מקצוע עתיק יומין.
כן.
היה לו מקום מאוד...
הוא לא מכר מזון.
כן, מקום מאוד מרכזי בחברה. יש עד היום ויכוחים... למה המקום של זנות בחברה המתוקנת.
אתה לא זוכר את הסרט של דולי פרטון, כולנו רואים אותו בבית העם, בית הזונות הגדול. כאילו אני עד עכשיו חושבת, איך הלכנו לראות את הסרט הזה?
אבל נושא של סחר, ונושא של לקחת צלם אנוש ולמחוק, זה משהו כבר...
לקחת את הבחירה, לקחת את ה...
כן, זה כבר משהו שהוא... צריכים מאוד להיזהר.
עבדות וכל הזה. כן. שפחות, איך אומרים? שפחות.
אתם יודעים, לפני שבוע התפרסמה כתבה... שהמשטרה עצרה רשת של משפחה אוקראינית, 10 בני משפחה, גברים ונשים, חלקם אימהות לילדים, שנעלו במשך מספר שנים רשת של סחר בנשים, שנשים אוקראיניות.
מה?
אבל זה חי, זה קיים, זה בועט.
גברים ונשים.
כן.
תמיד יהיה לזה לצערנו את הביקוש.
כן.
אז, וזה, יודע, משפיע. אבל בתור איש חינוך באמת, שזה בעצם המיין שלך, אתה רואה את הספר כאילו, אתה יודע, התחלת לתפוס את זה בעצם כי זה קלט אותך, ואז התחלת בעצם לבנות שם איזשהו רומן, אבל אתה בעצם עכשיו התחלת להגיד, אני חושב שכל גבר צריך לקרוא, וגם ארגונים נשים, אז אתה רואה את זה גם ספר.
חד משמעית.
כן,
כן, גם בתפיסה.
כן, ספר שגם בינו לבינה.
השאלה עם הכתיבה שלך, אם חלק מהכתיבה הושפעה מזה, שברקע יש לך את התפיסה, רגע, אני איש חינוך, ואני רוצה גם להעביר פה מסר, או, תבין, אם סחת לנתק את זה, להגיד, רגע, אני לא איש חינוך, אני סופר.
בדיוק.
אז אני חושב שהיה לי מאוד מאוד קשה לנתק את זה.
כן.
זאת אומרת, אני חושב שהנושא של מסר היה לי מאוד מאוד חשוב. אני אגיד עוד משהו, הנושא של איש חינוך גם מאוד הלחיץ אותי. רגע, מה אתה עכשיו כותב על נושא כזה? למה הנושא הזה? מאיפה הוא? למה? חווית, לא חווית, היית, לא היית, כל מיני שאלות
כאלה. בעיקר שגם כתוב, אתה יודע, מושפע מעדויות ודברים, זה אומר, עשית את המחקר, הלכת למקומות, קראת את הדברים, זה כאילו נותן לך איזה רגע, מה קורה?
וגם אנשים שיקראו את הספר ויקראו את יאיר, ויגידו, רגע, אני מזהה פה איזה קווי דמיון קצת.
אי אפשר שלא.
אתה חייב להביא את עצמך פנימה, ברור.
כן, אבל זה כאילו, זה מסוג הדברים של מה בחרת עכשיו לכתוב הדבר הזה? הרבה מהחבר'ה שקראו את הספר כבר.
לא הבינו איך זה קשור.
אז הם מאוד נהנו מהספר כתוב, ואז אומר, רגע, שנייה, אבל מה...
זה הפחיד אותך?
כן, כן, קצת, שאנשים לא...
בתור גם ספר ראשון בעצם
שלך. כן, גם ספר ראשון.
זה הספר הראשון שלי, שזה ממש בום, כאילו.
כן, 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 שלא פתאום יצבו יגידו, מה, למה, ככה וזה.
כן.
אבל זה מה שבחרתי לכתוב, זה מה שרציתי לכתוב.
אבל אתה יודע מה אני מצאתי שבעוד, כאילו, אני זיהיתי את זה... הסתכלתי על זה, אני לא קראתי עדיין את הספר, גם כי יש לי קושי עם הנושא הזה באופן שי, וגם כי אני מאוד דיסלקטית, אבל אני כן פשפשתי בו לא מעט, ואז אני גם ושוב, הלכתי והסתכלתי גם על השירים שלך, כי זה עניין אותי הדרך אומן שלך, אוקיי? אני כיוצרת, רציתי לראות את המסע.
היא אוהבת את התהליך.
אני אוהבת את התהליך, ואז ראיתי, כי אנחנו מתעסקים פה במהות הרוע, כמו שדיברנו על זה, ובעצם זה מארץ הקודש לגיהנום עצמו.
נכון.
ופתאום הסתכלתי, זה גם על הדברים שכתבת עוד בימי הרפורמה, וגם על הדברים עכשיו, ולצערנו, אנחנו נמצאים מארץ הקודש לגיהנום עצמו, זווית אחרת, אבל יש פה איזו אלגוריה מסוימת. ובעצם אמרתי, רגע, יש פה התעסקות שלך בדיאלוג הזה, שעכשיו הוא בא פה בסיפור של תמאה, והוא בא בשירים שאתה כותב, בהתייסרויות שיש שם של הכותב עצמו, על האהבה שלו למולדת והמבט אימה אל מול הרוע וההרס וזה בעצם כל הזמן משהו שאתה מדבר עליו ומתעסק איתו.
אני חושב שזה היה לי, זה היה אחד הדברים שהיה לי הכי קשים. זאת אומרת, הספר הוא דרש ממני לכתוב המון ביקורת על המדינה שלי, ועל אנשים אצלי פה, על החברה שלנו. זאת אומרת, רציתי להגיע לארץ הקודש וקיבלתי את הגיהנום בכבודו בעצמו, זה משפט שהיה לי מאוד קשה לכתוב אותו.
ולהודות בו.
ולהודות בו. כן, למרות שאנחנו התבגרנו. דרך אגב, זה חלק מתהליך ההתבגרות שאני עשיתי עם הכתיבה של הספר. דרך אגב, אני עדיין מאוד חושב שהמדינה שלנו היא בחלקים גדולים מדינת מופת וחברת מופת.
והקצוות שזה...
כולם רואים את זה ככה, אבל פשוט כל אחד בזווית שלו במקומות שלו.
אבל החלקים שהם לא, הם כל כך זוועה כבר שלא יודע...
גם החלקים שלו מסתכלים על אותו משפט ורואים אותנו בתור החלקים שלו.
ואני אומר, אם יש משהו שאני למדתי בעשור האחרון, וקל וחומר בשלוש-ארבע שנים האחרונות, שחסר לנו את היכולת לנהל שיח מורכב. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, מעבר לקומה הראשונה, כן, לבוא להגיד, אני מסכים עם זה, אבל תדעו לכם שיחד עם זה מאוד מאוד מפריע לי ככה וככה וככה וככה. או הדעתי היא כזאת,
כי התרבות שלנו כבר לא כזאת, כי אנחנו לא אנשי ספר יותר.
לא, אנחנו דיכוטומים, אנחנו
לא
מעמיקים,
אנחנו שמשיכים.
בדיוק. רצינו להיות אמריקה.
איבדנו את הכנות, ואנחנו מדברים בסיסמאות וקלישאות, ואנחנו נשארים על זה, ואנחנו מושפעים. אין עמוד שדרה.
גם הרבה דברים מקפיצים אותנו, אני רשמתי בתודות של הספר, אני אתן לכם שני דברים, בתודות של הספר רשמתי כמה תודות, אבל רשמתי שתי תודות שהקפיצו שני סוגים של חברים שלי.
מה למשל?
אז תודה אחת רשמתי לחברת הכנסת לשעבר, זהבה גלאון, גם שלחתי את הספר והתכתבתי איתה, כי היא באמת עמדה בראש הוועדה, שחקרה את אנשי של סחר בנשים.
נכון.
חבר'ה שאומרים, מה, חלק מהחבר'ה שגדלתי.
מה זה קשור, אבל היא עשתה מלא דברים.
נכון, למרות שהיה לה כעס מאוד גדול, כי אז הייתה הצבעה שהצביעה, שהיא הצביעה.
כן, אבל לא, אבל כעסו דווקא בכלל, לא, חלק עשו, שמה, איך אתה בכלל חברת כנסת שהיא, עוד פעם, אני ואילם לא מחזיקים אותם דעות פוליטיות. זהבה ואני, ואיך אתה בכלל יכול לציין אחת כזאת? כי גם אם אני לא מסכים איתה בדברים אחרים, בדיוק. והתודה האחרונה שרשמתי שהקפיצה הרבה אנשים, כתבתי לבורא עולם, ואנשים כתבו לי, מה קשור בורא עולם?
סליחה, מה אכפת להם? זה שלך.
א', זה שלי, אבל בית...
זה הבורות.
אבל שנייה, רגע, אבל דיברנו על שיח, אז תסביר איך בורא עולם הגיע לתודות.
למה בורא עולם? אפרופו, ולמה הבחירה בבורא עולם, ולא נגיד אלוהים, בורא עולם? אני תמיד משתדל להזכיר לעצמי שהעולם הזה יותר גדול מאיתנו. אנחנו עוד חלק בתוך העולם הזה.
זה בדיוק.
הסיפור הוא יותר גדול מאיתנו.
זה בוודאות.
ברגע שאנחנו חושבים שאנחנו יותר גדולים מהעולם, יותר גדולים מהסיפור, שם הספר מתחיל להתחרבש. ולכן הצניעות, ומהמקום הזה שאנחנו צריכים גם להודות על מה שיש לנו, ולהסתכל על הפלא שקורה פה מסביב,
ולדעת את מקומנו גם.
לדעת את מקומנו בעולם.
פרספקטיבה.
כן, פרספקטיבה.
לא פרספקטיבה,
ואני כותב את זה לא כבן אדם, ואני
לא,
כבן אדם
דתי. לא, אבל הפרספקטיבה שלך כדי להבין ש...
חושבים שהם אלוהים... לא, אנחנו בני אדם מאוד
לא רק רופאים, גם אנשים...
בסימני קריאה.
גם אנשים שהם לא רופאים חושבים שהם... את יודעת.
אלוהים, נכון. נכון,
יש לגמרי, וכאילו לא חזר. אז תקריא לנו איזה קטע שסימנת פה עם הסימניות שלך.
סימנתי שני קטעים של יאיר ושני קטעים של קטיה, אבל אני אתחיל קודם כל...
זה ארוך אבל כדי ש...
מה זה?
סתם, אני בדיוק. תתחיל. לא, אני רוצה להכניס את זה, למה?
לא, מה קורה?
חייב להכניס את זה.
רגע.
לא, כי...
הוא לא מוקם.
לא, זה לא?
אז אני מתחיל, אני אקריא קטע של יאיר, שהוא כבר בן 26, והוא גר בדירה זכורה ברחוב שמחה 24 ברמת גן. שני חברים טובים שלי גרו בדירה הזאת, אז את התמונה של, כן. של הדירה. הכל מוזר לי. אף פעם לא חשבתי שאמצא את עצמי במצב כזה שבו אני צריך להיעזר בכל כך הרבה אנשים. המילה מוגבלות או מוגבל קיבלה אצלי משמעות אחרת מאז אותו לילה. לא מדובר רק בקושי להשיג משהו מסוים או ביכולת נמוכה בתחום מסוים כמו שחשבתי בעבר, הסתבר שמדובר בדרך חיים. זה משפיע עליך לכל אורך היום, בכל מטלות היום יום. ככל שאתה חזק יותר ובעל ניסיון רב יותר, כך יש סיכוי שתצליח למצוא פתרונות יעילים ויצירתיים שיעזרו לך להתמודד עם המצב. אבל בעיני כולם, אתה מוגבל, נכה, מסכן, כולם מרחמים עליך כל הזמן. אז בהתחלה זה נחמד, אבל אחר כך זה כבר מתחיל לעצבן. הוא משאיר אותך במבוכה כל הזמן. יאיר אשל, הבחור הגבוה, היפה, זה שכל הבחורות רצו. מפקד מחלקה אחת, הנערץ מהצנחנים, וקטוע רגל. כן, זה המצב שלי מאז אותו לילה. עכשיו אני כאן, בדירת שני החדרים וחצי שלי. בחיים אדם עצמאי, טוב, אולי כמעט עצמאי, קטוע רגל ימין, אבל עם תותיו יפה מאוד. סטודנט שנה שנייה לראיית חשבון, מכרו לפלייסטיישן, לסרטי מדע בדיוני ולחדשות הספורט. ולבד, הרי מי תרצה בחור קטוע רגל שמתקשה לרוץ וזקוק לטיפול?
יום, אבל ברור שזה לא נכון, זה אצלו בראש, כאילו אני לא, אני באמת לא חושבת, טוב, אני לא, חס וחלילה לא הייתי במצב הזה, אבל אני
בשביל זה יש לי את הקטע הבא.
בעידן של היום זה כבר לא מגבלה.
אז ידעתי שתגידי את זה. אז יש את הקטע הבא.
למה ידעת שאני אגיד את זה? למה?
כי רק, זה מה שאנחנו עושות. בסופו של דבר המגבלה היא במחשבה.
נכון. תראה, יש אנשים שהגיעו להישגים מטורפים.
נכון, אבל קודם כל, אבל יש תהליך שאנשים עוברים.
נכון.
זה שאנחנו רואים בן אדם אחרי 3-4 שנים, פתאום הוא ספורטאי מצטיין,
וגם החברה של להפסיק להיות זהירה, ולהפסיק לציין את זה כך או כך, להתייחס לבן אדם כבן אדם.
וגם להיות מצליח בספורט אינדיבידואלי, אל מול אינטימיות וזוגיות, זה שני דברים שונים.
זה ברור.
למרות שזה תמיד רצתי השאלה הזאת, על כל הספורטאים הפרי-אולימפית שהגיעו לזה, אם הם היו מגיעים עם אותה אמביציה, אם לא היו קטועים, או אם זה, או שבעקבות הקטיעה, הם היו חייבים, מבינה מה מתכוון?
לעולם לא תדע.
טוב, אז פה, בוא אני, קטע קטן שיאיר יושב עם יונתן חבר שלו, והם ככה, הוא אומר שהוא מוצא את עצמו, מסתכל הרבה על בנות, ואומר, יונתן כל פעם מפציר בי לנסות להתחיל עם הבנות, ואין לי אומץ לעשות את זה. נניח שהיא תחייך בחזרה, מה? אז אני אומר ליונתן, מה זאת אומרת? אתה ניגש אליה בחיוך, אומר, היי, אני יאיר, הוא בא לי עלייך. הוא אומר וצוחק, מפגר, אתה יודע שאני לא כזה, אני נותן לו דחיפה קלה. נו יאיר, מה הבעיה שלך? אתה פשוט ניגש ואומר לה, היי, אשמח שנכיר קצת יותר. הוא מזמין אותה לשתות משהו. יונתן בטוח בעצמו, הוא פשוט לא מבין את המצב. בסדר, הלאה, נניח שהיא זרמה, יאיר אומר, התחלנו לצחוק ולשתות ביחד, מה הלאה, לרקוד? הרי אני כמעט לא מסוגל עדיין. ואז מה, בואי אליי הביתה? מה, מתי אני בדיוק מספר לה מה מחכה לה? או שאולי הכי טוב זה להפתיע אותה, מקסימום יתקי. אני אומר בחצי חיוך וחצי כאב, זאת לא הגישה יאיר, אתה צריך לתת קצת יותר קרדיט לאנשים סביבך. יונתן מתחיל להטיף לי, יותר קרדיט, זה מה שיונתן מבקש ממני. באמא שלך יונתן, יותר קרדיט? לא יכולתי להתאפק, על מה אתה מדבר? אתה בכלל מכיר את החברה שאנחנו חיים? הרי בכל אחד שיש לו איזה פצע בשפה או חשקון במצב, במצח נועצים עיניים, שלא לדבר על מוגבלים ונכים. רוצה שנעשה ניסוי קטן? אני אלך לשירותים, אפרק את הרגל, אחזור לאותו מקום על הבר. אתה יודע מה היו התגובות? אני אומר לך, בין צלידה לרחמים. יונתן שותק, לוקח לגימה מהכוס ומתיישב על הכיסא שצמוד לבר. הבנתי אותך, אני באמת כנראה לא מבין.
כן ולא, אני חייבת להגיד עדיין שזה אטיטיוד גם. זה גם אטיטיוד, כי בן אדם ש בונה, it is what it is, אז it is what it is, וזהו, ולא נתקעים עכשיו על הרגל. מי שנתקע על הרגל, נתקע זה כבר שלו. אבל
יש את אלה שמנסים להסתיר את זה ויעשו את כל
מי אני, כן, יש לי שתי רגליים, אבל אני אומרת, וואלה.
על זה עשית גם תחקיר? על קטועים ועל הרגשות שלהם ועל דברים שמעוברים?
לא, אבל זה אתה מכיר עוד
מהבית.
קודם כל, אני יכול להגיד שאבא שלי עבר תאונה מאוד מאוד קשה, אמנם לא קטוע רגל, והיה המון שנים בשיקום, אבל לא, אבל כן, גם.
יצא לך כן לדבר עם
כן, אבל בעיקר כי לאו דווקא דברים שנראים לנו, כן, זה רק תלוי בהרגשה, ורק תלוי מה שנעשה, ורק תלוי שאיך אנחנו לוקחים את זה, זה תהליך, תודעתי, יאיר בספר גם מטופל, הוא משתף חלק מחדר הטיפולים, הוא אומר, ובשיח שלו עם הפסיכולוגית שלו, זה תהליך, זה תהליך.
בוודאות.
איך אתה מגלה בהתחלה שאין לך רגל, מה אתה חווה, זה אובדן. זה משהו שהוא לא פשוט.
והחלומות, גם יש חלומות.
חלומות, והכל.
וכל איך זה נקרא, נו? שאתה חושב, שאתה מרגיש שיש לך.
כן,
נו. יא, ברח לי ה...
תכף אני אגיד לך, זה
פנטום,
נכון.
זה... טוב, אני אסוציאטיבית. בעקבות הכתיבה והמחקר, יצא לך אולי לרצות, או לקחת איזשהו חלק באחד מהארגונים, בין אם זה לעזור לנכי צהל, או לחילופין למקלט לנשים שהבריחו אותם, או שאיכשהו הוציאו אותם מהתופת הזאת. איכשהו לקחת, כי אתה עד עכשיו למדת, חקרת, קראת המון,
תראה, אני אגיד לך, זה לא המשימת חיים שלי, כן? המשימת חיים שלי מורכבת מדברים אחרים. אז נשאיר את זה לאנשים אחרים.
לא, אבל מתוך איזשהו תהליך שאתה עובר ואתה רוצה...
לא מעבר לדברים האלה, ולספר את הסיפור, ולהעלות את זה למודעות, זאת אומרת, חיים מאוד מאוד...
ספר באמת לך להרגיש שאתה מרזיק את הספר שהסוף כל סוף אחרי ש...
אני זוכר ש...
שיצא סוף כל סוף.
אני זוכר שאגר התקשרה, היא אגר עשתה איתי את הערכה ספרותית, ושווה לפרגן לה, אגר ינאי, שעשתה איתי עבודה נהדרת, כי גם שחשבתי שסיימתי לכתוב את הספר, ואז התחלתי לחפש, וגם טל שלחה אותי, ועשיתי שיחת טלפונים, אחד או שם, ובסוף הגעתי לאגר, ואז אני זוכר שיקרא את הספר, אמר לי, מאוד אהבתי את הספר, בסדר, בוא נתחיל לעבוד ביחד, ואז אחרי חודש וחצי, שהתחלנו לעבוד, היא שלחה לי איזה 7 עמודים של הערות. אמרתי, מה זה אגר? מה זה? זה כאילו, אני אכתוב עכשיו מחדש.
לא.
אז היא אומרת לי, מתחילים לעבוד.
נכון, אבל זה נורא
כיף. ומי להתחיל, מי אפילו, וזה שלא מתחילים איך שהתחלנו, מתחילים מהפרק השלישי, ודמויות שצריך רגע להוסיף, וחסר משהו פה, וחסר משהו שם.
אבל זה כיף, כי מישהו מחזיק אותך, נותן לך מסגרת ואתה יכול לעוף.
אני אגיד ככה,
אתה יכול לשחרר רגע.
הגעתי לאגר עם ספר של 190 עמודים, סיימתי 285 עמודים, כאילו. אבל עם עבודה הרבה יותר שלמה.
כן.
אז כן, אז אגר באמת לפתע בכל מה שקורה. לרגע ברכה לי, אבל אתה הכוונת למשהו מסוים מקודם, לא? להחזיק את הספר.
כן.
ואני זוכר שאגר התקשרה, אמרה לי, עותק שמש הגיע. מה הכתובת? אני אשלח לך אותה. אמרתי לה, אגר, חכי, אל תשלחי, אני אבוא לקחת. 17 דחקות אחר כך, כי הרבה רעננה, אני מתקשר, אני אומר לה, אני למטה, אמרתי, מה למטה? רגע דיברנו. ואני זוכר שהיא... זה פעם ראשונה שפגשתי אותה גם פנים מול פנים, מעבר לזום. ואז אני זוכר שנכנס עם העותק שמש לספר, סוגר את החלונות, מסתכל, אני צועק, יש! 10 שנים. 10 שנים של תהליך. נכון שזה לא 10 שנים של עבודה, וזה 10 שנים מרגע שכתבת את המילה הראשונה, עד שבעצם הספר רואה...
ביקשתי ממך, וואי, אתה קולט שעכשיו עוד מעט 9:50?
טל בלילה צריך.
טל בלילה זה בכלל, אני משוק, טוב, אז ביקשתי ממך 2 שירים.
אנחנו חייבים קטע אחת של קטע.
אז רגע, שנייה, רגע, אני אעשה הערכת מצב, כי 2 שירים, אנחנו נסיים בסוף רק עם שיר אחד כמובן. כן, אז בוא תמשיך, אנחנו לא נשים עכשיו שיר. לא שמתי לב לשעה, אני נסחפתי
פה. ואחד הדיאלוגים, אחד הדיאלוגים בין האחרונים שכבר קטיה, כבר יאיר מוציא אותה והיא אצלו בבית, אנחנו נספר את הסוף. אז באחד הפעמים שככה הם יושבים ומדברים, קטיה. אני מוצאת את עצמי בשיח פנימי עם הנשמה שלי ועם השדים המתחוללים לי בראש, אמרה ובכתה. אני כל הזמן רואה מולי את הפנים שראו בי טרף קל, והם היו רבים. קהים, בהירים, עגולים, מרובעים, מזוקנים, חלקים, כאלה הם נקודות חן או סתם פצעים. היא לקחה כמה נשימות והמשיכה. אני מרגישה טמאה, וצריכה להמשיך לנקות את גופי ואת נשמתי. אני מוצאת את עצמי נכנסת למקלחת בעיקר כדי להריח את סבון הגוף למשך כמה דקות, ולהרחיק ממני את ריחות הזיעה שנדבקו בי לאורך החודשים האחרונים. היה לי קשה להקשיב לה. הרגשתי שאני לא מסוגל לשאת את זה יותר, אבל אמרתי לעצמי שאני חייב להיות חזק בשבילה. במקלחת אני מסבן את כל חלק בגופי, בתחילה בידיים, כי אלו היו נתפסות ראשונות, לרוב בחוזקה, לעתים רחוקות בעדינות. חשוב לי לסבן כל אצבע לחוט, כל הזמן לנקות, להשיל את השכבות המלוכלכות. משם אני עוברת לרגליים, מתמקדת בעיקר בירכיים שהיו נאספות בחוזקה, בידיים מגואלות באשמה. שוטפת את הפנים, מנקה היטב את השפתיים שלי, לרוב הצלחתי להימנע ולא לאפשר לחיות האדם לנשק אותי, אך היו גם מי שלקחו בכוח. לא חיכו לאישור, למבט של הסכמה. הרי בשבילם הייתי כלום ושום דבר, כלי לשימוש חד פעמי. הרגשתי שהמונולוג של קטיה מפרק את כולי. ישבתי מולה והקשבתי והמשיכה. בסוף אני מגיע לאיברים האינטימיים שלי, שוטפת בעדינות, מנסה להרגיש מחדש. המקום הזה שהוא קדוש לכל אישה, פלא בריאה, מקום שממנו יש המשכיות, חיים, שמחה, עונג ואושר. מקום שהפך בחודשים האחרונים לכלי שרת, בידי מי שירשו לעצמם לפגוע בי, שסחרו בי. המקום הזה הפך למלוכלך, כואב ומקולקל. מקום ללא רגש. הרגשתי כאב בטן חזק, הרי גם אני הייתי חלק מאותם אלה שחיללו, טימאו, פגעו ולקחו. האם יש כפרה על דברים כאלו?
הרגת.
כן.
הרגת. לא, אין כפרה. אין כפרה על דברים כאלו. וואי, זה, אני, לנו היה לא נוח לשמוע את זה, אני חושבת לכתוב את זה.
כן, זה לא נוח לשמוע.
זה נראה לי עוד יותר, בטח, וכשאתה שוב ושוב כותב ומשכתב, נכנס לך לחלומות גם?
לגמרי.
זה כאילו הרגשת שאתה...
ברגעים האינטנסיביים...
קצת רגע בתוך הכתיבה מתפלק?
ברגעים האינטנסיביים של הספר, בימים העמוסים שכבר שמתי לי יד, אמרתי, אני מוציא אותו עד גיל 45, לא משנה מה, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה, זה יקרה. אני חושב שמאז שהחזיק אותי, גם כתבתי על זה פוסט, לא יודע אם ראית, על נושא של תמונת עתיד. איך הולך להיות הערב השקה? מי הולך להגיע, על מה הולכים לשאול, מה הולכים לדבר. זה הדבר שנתן לי את הכוח כל השנים, לסיים את הספר.
תגיד, יש משהו שאנחנו מעולם התיאטרון היינו עושים אותו, מעניין אותי אם אתה עשית אותו. ישבת איתם לשיחה עם הדמויות שלך? שאלת אותם שאלות והם ענו לך בקטעים שלא ידעת דברים? ישבת וראית אותם מתיישבים על כיסא, או את קטיה או את יאיר, ודיברת איתם?
לא בצורה כזאת. לא,
לא יצא לך פעם שנתקעת והיית צריך לחלץ את זה ככה?
לא בצורה כזאת, יותר בצורה של איזה שיח פנימי כזה של מה יאיר היה או מה קטיה, כאילו מרגיש.
אבל אף פעם לא דימית, כי במשחק תמיד עושים זה שאתה עובד על דמות, או כשאתה בוויים את זה, אתה מזמין את הדמות ושואל אותה, והיא עונה דברים מדהים, כאילו...
לא.
זה קטע כיף.
קטע נחמד, כן.
כן, זה עוזר, כי זה מוציא רגע את ה... סלקטיביות ואת ה... אתה יודע, את ההשתלטות ונותן רגע אולי מקום לצד אחר בדמיון.
יש משפט שאלה הזה, אני לימדה, אתם אומרים לי, בקטע של פחד, תזמין את הפחד לקפה.
זה נכון.
כן.
זה נכון.
יש לך משהו שתזמין אותו לקפה?
טל בלילה נשאר לנו.
טל.
ממש קצר.
ועכשיו טל בלילה.
כי בגלל שהתוכנית מסתיימת, יש לנו שאלון.
זו תוכנית קצרה, נו.
לא קצרה, היא שעה, אבל בבית זה היה נורא מעניין ולא הספקנו כלום. אז, והנה,
דיברתם פה בלי הפסקה.
אז, בסדר, אז יש לי כמה שאלות, בדרך כלל יש לנו שאלון...
לא קשות, טל בלילה, לא קשות.
לא, לא, הם לא קשות, זה שאלות שאנחנו שואלים את כולם, אבל היום החלטתי שבא לי לשאול שאלות...
אחרות.
אחרות, בלי להתייעץ גם איתי.
בלי להתייעץ.
צא מזה, צא מזה, צא מזה,
צא. מה זה, התוצאה נהיה נגמר.
לא, זה, הם לא כולם קשות.
טוב, יאללה.
שעה אהובה ביום?
6:30.
בבוקר?
בערב.
בערב, וואלה?
אז צריך לתת להיות מדויק.
בבקשה, אני הכי שונאת.
למה?
כן, כי 6:30 זה בדיוק הרגע בין לבין, הבית היפים זה גם זמן עם הילד ברכב.
השעה שאני הכי שונאת ביום זה 6:30.
באמת?
אין לה יכולה להגיד את זה יותר, כאילו, אחי.
6:30 בערב, הרוב אני מוצא את עצמי ברכב עם הבן, בנסיעה, עניינים, 6:30 בערב.
התקליט הראשון שקנית?
וואי, אתניק סטוטים. האמת שגם...
וואלה!
רגע, שני תקליטים ראשונים. גם מוג'דה, ילדה הטורקית. אבל לא, כי הייתי חייב לבחור עוד אחד, וככה מהר בחרו לקחתי מוג'דה.
היה שתיים ב...
כן, אבל אתניק זה הראשון שבחרתי.
אוי אלוהים.
אתניקס.
אוקיי, המקום הכי אהוב שלך בבית?
המקום הכי אהוב שלי בבית? אני חושב שחדר השינה.
אוקיי. אם היית גיבור, על איזה תכונה היית רוצה?
להיעלם.
הרבה אומרים בלתי נראה.
נכון, אני גם. האמת, אבל אף פשוט.
זה שאלה דווקא מהזה. כל השאר היו.
מילה שאתה הכי אוהב?
שאני הכי אוהב?
כן, יכולה להיות בכל שפה. מילה אהובה לך.
לא, יותר שקט, לא יודע. לא,
שקט?
מילה... אני איש של מילים, אבל מילה אחת קשה לבחור.
מילה שאתה ממש שונא, שמעוררת בך...
כן, לא.
אוקיי,
לא,
כן.
לא, לא כזה... שנעצר שמה.
אוקיי. אם היית יכול להיות כל מקצוע אחר, חוץ ממה שעד היום עשית...
אחת משמע, אני אגיד לך מה, הייתי שחקן תיאטרון על...
וואלה.
וואלה?
כן, כן.
מה?
חד משמעית.
אז להגיד לילדים לקרוא לך שהם עושים סרטים?
כן, חד משמעית, זה בכלל לא שאלה.
כן.
תזכרי.
זה עדיין משהו שלא יצא לי ככה בקטנה.
וואי, אז אנחנו נפיץ את זה במגמת קולנוע.
כן.
מה אתה הכי שונא לעשות? מיסה.
לא, לא, באמת. מהמילה לסנוע, קשה לי את המילה לסנוע, אז אין הרבה דברים שאני שונא לעשות.
הכי לא נהנה מהדברים שלא נהנים לעשות.
לעבוד בגינה. למרות שאני מסיים נחמד לי, אבל שאני צריך להביא את עצמי לזה, אני שונא את זה.
אוקיי, שאלה קשה עכשיו.
כן, יאללה, נו.
אחרונה.
כן.
מה מערכת היחסים שלך עם הזמן?
מדויקת מאוד.
איזה תשובה?
כן.
זמן צריך לדעת לנהל.
כן.
אם אתה יודע לנהל אותו טוב, אתה יכול
להספיק. תראו, אתם שניכם, זה מעניין, לקחתם את זה באסוציאציה למקום מאוד פרקטי, ואני הסתכלתי על זה מבחינת תקופה שחולפת, וזה שזה...
גם
נורא מהר חולף.
אני בסוף הסקאלה שלי כבר, אם אתם כבר אינבאון פה לזמן, זהו, אני
כבר...
אם את רוצה לקחת את זה בשמה.
תדעי איך שזמנים זה אישיו.
גם אצלי מאוד.
זה אישיו, כי היכולת... לעשות את כל הדברים במקביל, זה רק אם אתה יכול לנהל.
אם אתה יודע לנהל את הזמן שלך כמו שצריך.
כן.
כי אתה יודע את המרחקים, אתה מחשב את זה בראש, אז אתה כבר יודע לנהל את זה.
עדיין, אני לקחתי, אני...
לא, אני הבנתי.
היא קודם מה אני שונא? היא מורפית לגמרי.
כאלה שגונבים לי את הזמן. שמבזבזים.
מבזבזים.
כן, כן.
אנשים שמבזבזים לך את הזמן.
כן, אין לי בעיה לתת הרבה זמן לכל מי שרוצה. אבל שזה יהיה כאילו...
אני לא אוהבת את השואבי אנרגיה, זה הרבה כן, יותר גרוע. כן. אוקיי, אז לקראת סיום, ולפני שאנחנו נשאל רגע על השיר, מה הדבר הבא?
מה הדבר
על
הבא?
על מה אתה רוקח עכשיו? אומנותית,
יש
בוא
יש
נעשה
משהו
את זה, קודם כל מבחינה אומנותית, מה הדבר
יש
הבא?
יש משהו בתוכנית.
לא, מבחינה אומנותית, אז מדי פעם, את יודעת, אני אמשיך עם שירים, זה... אין עוד איזה כרגע
לא
משהו
מדגדג
בראש.
לך...
לא מתגבש.
יש, הרומן אבל עוד הבא? לא, עוד לא. יש רעיונות שעולים, אבל אני צריך רגע, קודם כל עוד לספקתי אפילו את הספרים האלה שרחשו לחלק את כולם, יש לי עוד קצת לעבוד עם הספר הזה, צריך קצת ליהנות מהרגע הזה גם.
אז מה החלום הבא עכשיו? זה לא חייב להיות תפקיד, יכול להיות כל דבר.
החלום הבא, שיהיה פה טוב בין כולם, וזה צריך לעבוד. לא, אני אומר, זה צריך לעבוד. אני פעם בשבוע פוגש אנשים בסלונים, בזמן שלי, באיזה 30 חבר'ה פה, 30 חבר'ה שם, מוזמנים אחר לבנימינה, כל הזמן פוגש, לנסות שיהיה פה טוב, פשוט שיהיה פה...
להעיר.
כן.
זה נהדר. אני ביקשתי ממך...
די כבר להיות כולם צודקים, די, די.
היה לך כל הזמן ברקע בכתיבה, אבל העניין הוא של אני חייב להרזיק את התהליך גם בקטע חינוכי.
כן.
כאילו, יש פה תהליך, אני חייב...
כן, כן, בוא נגיד...
שיש את התוצאה הסופית...
הוא תמיד יחשוב על המוסר...
זהו, התוצאה הסופית היא...
לא יכול לחיות עם זה בלי... לא, אין.
חייב, זה טבעי.
כאילו, ידעתי שגם זה יקרה בגיל 50, ולא 45, זה יקרה.
כן.
אין מצב, אני לא משהו... אין, זה לא יקרה. זה לא יכול להיות. זה התמודדות עם הרבה זמן שהלך, והרבה רצונות, ו... אבל באמת אני אומר, ההחזקה של
תמונה... בדרך כלל אתה, כי זה באמת תהליך ארוך, אתה באדם שאוהב דחיינות, כי אתה לא נראה לי כזה.
לא, לא.
אז פה זה פשוט...
מראה מדויק עם הזמנים.
לגמרי, אבל גם אנשים מדויקים בזמנים, החישוב של הזמנים הוא בהתאם לדבר הזה, אני לא אבזבז על איזה זמן, בגלל הוא אמר.
פה פשוט קרו כל כך הרבה דברים על הדרך, אישיים ומקצועיים ושינויים, שפתאום עצרו, וזה לא לעשות וי על משהו, זה כאילו... אמרת, אתה לא מסוגל לשבת, אתה רוצה כלום, היום אם אתה יושב, פשוט כלום. דרך אגב, אחרי השבעה באוקטובר, דווקא אחרי השבעה באוקטובר, חודש אחרי, באחד מהימים במילואים, נפל הסימון שאין, ביוקו, ביקוק, הספר הזה מסתיים, כן. השנה, די, נגמר,
נכון, זה בטוח.
טוב, כי זה...
זה בטוח, כן.
קטרזיס.
כי אתה לא יודע מה קורה מחר, כן, אתה אומר, נכון. אני לא משנה מה, כן, זה חלק מהבקט-ליסט. כן.
ביקשתי ממך שני שירים, אנחנו נשמע רק אחד,
כן,
שיר שמביא לך תקווה.
השיר הראשון שבחרתי ואנחנו לא נשמע אותו, כי רצינו לשיר שמודה של קטיה ויעיר, נכון. זה הנני של נרקיס, זה שיר שכל אחד מדי פעם מרים את הראש, ואומר הנני, כן. מאמינים או לא מאמינים, אנחנו עוד פעם חלק מציפור גדול.
אז השיר השני... זה טוטים של אתניקס.
לא, לא.
השיר השני...
אתה יכול להיות גדול, אבל
לא,
כי...
לא, יכול להיות שאני אשאל.
אבל תחשבי איזה יום. לא
אבל השיר השני אני חייב להגיד. זה שיר שנחשפתי אליו במקרה.
ביקשתי שיר שמביא תקווה. זה לא הזמן עכשיו.
אני אגיד רגע.
למה? אבל תמיד בסוף אני מלרלר.
השיר השני זה שיר שנחשפתי אליו לפני שבועיים. ומאז אני שומע אותו 20 פעם ביום ברכב. הוא לא יודע אם הוא מביא תקווה, אבל הוא עושה לי תמיד חיוך על הפנים, הוא מחזיר אותי אחורה. רובן המלאך, אתם מכירים את רובן המלאך?
רובן המלאך.
קוראים לנוע של רובן המלאך.
קוראים לנוע של רובן המלאך, נוראי
דגניה. אתם חייבים לשמוע.
יאללה, בוא נשמע.
על הסאונד, ארינה ז'ורבל פה.
אתם מקשיבים, אתם חייבים.
מקשיבים.
עמי מגן, איזה כיף זה היה.
עמי, תודה שבאת.
קשה, אבל
תודה לכם על
כן.
על המקום.
אם היה באמת סוג של שוברת לבבות, עיניים תחלת, קום מיוחדת, חיוך עובר שבא לבגוד, שיער ארוך ובלונדיני אסוף משתי צמות. אלוהים, 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 רק איתה רוצה לחיות. והיא יפה כמו שמש ושורפת להתעלם והנשמה, כל כך רוצה לגשת, היא מתרחקת לשאול אם יש לה אהבה. רק רוצה לדעת אם היא יודעת שאני במאוהב, ההיגיון נלחם ברגש שעזב. קורא לנוע, היא מתעלמת, ליבי נשבר לחתיכות. אני יודע שהיא שומעת, שנים נתנה לי לחכות. שיער ארוך ובלונדיני אסוף משתי צמות. אלוהים, 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 רק איתה רוצה לחיות. והיא יפה כמו שמש ושורפת להתעלם והנשמה, כל כך רוצה לגשת, היא מתרחקת לישון אם יש לה אהבה. רק רוצה לדעת אם היא יודעת שאני בא מאוהב, ההיגיון נלחם ברגש שעזב. והיא יפה כמו שמש ושורפת להתעלם והנשמה,
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.